לשחזר את עצמי קצת עכשיו. טוב, אז שוב, אז אנחנו מתחילים את העיסוק ביהדות ליברלית וחזון אוניברסליזם. רק כשאנחנו לוקחים צעד אחורה לפני כן, אנחנו נתחיל הקדמה קצרה בתקופת ההשכלה, עם קטע קצר של משה מנדלסון, שהוא נחשב המשכיל בהידיעה. למה חשוב להתחיל דווקא מההשכלה? כי בעצם מושגים מסוימים שאנחנו נעשה בהם שימוש אחר כך, במיוחד אצל הרמן כהן, הם מופיעים ככה לראשונה אצל מנדלסון, אצל המשכילים, בכל מה שקשור לעולם היהודי. טוב, אז הליברליזם בעצם מגיע לשיא בתקופת הנאורות, איפשהו שם בתחילת המאה ה-18. מהמפיינים העיקריים של התקופה זה בעצם רציונליות כאמת מידה לבחינה של של המציאות, אמת מידה כוללת, כלומר מין מחרות גם אוניברסלית. זה מתבטא טוב מאוד אצל קאנט. אז היסטורית, העלייה של המושגים, הליברליזם והאוניברסליות, מביאים לשינוי מהותי ביחס ליהודים. בעצם נפתחה דרך לחשוב עליהם כעל בני אדם נוספים בעולם, כלומר, בלי כל ההבדלים המהותיים שקיימים בדת. וחלק מכל העלית הערכים הזאת, בעצם גם יהודים מקבלים אמנציפציה ו... בהדרגה כמובן במזרח אירופה, במערב אירופה ובמרכז אירופה, במזרח אירופה זה לא כל כך קרה. שהאמנציפציה זה בעצם שוויון זכויות, בעצם הממשלות המרכז אירופאיות והמערב אירופאיות מתחילות להסתכל על היהודים כעל אזרחים מן השורה ולא על כקבוצה דתית נבדלת. כי חלק מזה הנגזרת וגם שהם בעצם מתערבים יותר בחיים של היהודים. אז חלק מהעניין, פתאום שיהודים יכולים להיכנס לחיים הציבוריים, אז גם בתחום המחשבתי זה קורה, ויש מה שנקרא את מתחילה תקופת ההשכלה, שכמו שאמרתי קודם, זה אולי סוג של סניף של הסניף היהודי של הנאורות. נקרא רגע הקטע של מנדלסון, שאני חושב שהוא מבטא טוב את הכניסה של המושגים של הנאורות לשדה הדתי, וכמה שזה משמעותי גם להרוגים שיבואו אחריו, אם מישהו מעוין לקרוא.
סבורנו שהיהדות אינה יודעת דת התגלות במובן המקובל אצל הנוצרים. יש להם ישראל, מתן תורה אלוהית, חוקים, מצוות, פיקודים, משפטי חיים, הוראות של רצון האלוהים. קצת ינהגו כדי להגיע לאושר הזמני ולאושר הנצחי. משפטים וחוקים, אלה נגלו ישראל בי משה באורך פלא, למעלה מן הטבע. אבל לא דעות לימודיות, לא אמיתות ישועה. לא משפטי תבונה כוללים. אלה מגלה את הראש בכל ידי הטבע והעצמים, ולא ידי דיבור ובכתב.
טוב, נראה לי, כשאני ראיתי בקטע הזה, אני ראיתי בעצם איך ברמת המחשבה התבונה מקבלת את הבכורה על הדת בכל מה שקשור לדעות, אפילו הכרה באלוהים, ו... כמו שאנחנו יודעים, התבונה לא מוגבלת רק ליהדות. אחד אם אנחנו הולכים לפי, מקבלים את ההנחות של הנאורות, שהתבונה לא מבדילה בין דתות. אז בעצם זה לא מוגבל רק ליהודים. ההבדל היחיד בין היהודי לזולתו, הוא שהוא קיבל חוקים אלוהיים, הלכות, מצוות מעשיות, וכאילו יותר מזה, זה לא, לא כל כך מגיע לידי ביטוי.
אני חושב שהדברים האלה לא היו מקובלים על הרמב״ם.
אני
לא
מסכים
למה שכתוב פה.
אני חושב שמנדלסון ראה ברמב״ם, וגם הרמן כהן אחריו, ראו ברמב״ם איזה אולי אב רוחני כלשהו. אני לא חושב שהרמב״ם לא היה מסכים עם הדבר הזה. פשוט אני חושב שנסיבות של התקופה הם הביאו את כל העניין הזה להיות מובן באופן אחר והרבה יותר רדיקלי. ו... כי הוא בעצם מה שהוא עושה זה לקחת את עולם האמונות והדעות ולתת אותו לתבונה, כי הוא... זה כבר לא בשדה הדתי. שזה, אני חושב של, כאילו, לא רק ליהודי הפשוט, אלא גם ליהודי משכיל, ליהודי תלמיד חכם, זה מפחיד, כאילו זה סוג של יציאה מהגטו, במיוחד שזה מגיע על רקע הרצונות של מנדלסון המאוד מאוד מובהקים להשתלב בחברה הגויית. כאילו, מספרים עליו שהגיע לעיר מסוימת בגרמניה, אני חושב, שדרשו ממנו תשלום שהם מבקשים עבור יהודים שרוצים להיכנס לעיר.
זה ברלין.
ברלין, אני לא זוכר, ו... הוא נפגע עד אם כן נשמתו, כי הוא כבר חשב שכאילו שהחיים המשותפים האלה הם כבר עובדה קיימת. והוא באמת הלך לכיוון הזה, הוא באמת הלך...
הוא ביקש לראות את עצמו כיהודי?
הוא ביקש לראות את עצמו כיהודי, אם כי לי לפחות לא היה ברור מה המשמעות של זה כלפי חוץ, כלומר, אז... מה היהדות עבורו, חוץ מחוקים ומשפטים? מה שכן, אולי חשבתי שאפשר לומר על מה שמנדלסון חושב, זה שבעולם מסוימת הוא דיבר על היתרון של היהדות על הנצרות כדת של סובלנות, דת של סובלנות דתית. שזה סוג של כאילו תרומה טכנית של היהדות לעולם, ככל הנראה. כאילו חוץ מזה שזה שוב, זה די טכני, אני לא מצאתי משהו משמעותי במיוחד בכל מה שנוגע לתרומת היהדות לעולם, היהדות כדת. ובאמת מנדלסון מדבר יותר על התרומה של היהודים כאנשים, איך הם יכולים להשתלב בחברה ובכל זאת להישאר יהודים.
לא, זה כאילו, זה מניע פרקטי של השתלבות כאילו? או שזה עניין יותר גדול, כאילו של, לצורך העניין, לא יודע, ביהודי אין עוד צורך, כי העולם הוא, כאילו ביהדות כדת אין עוד צורך, כי הנצרות התפתחה, והנצרות התפתחה הנאורות והמודרנה וכל התפתחות שבו אחר כך, וזה הבשורה החדשה של העולם, כאילו. יכול להיות שפעם היהדות הייתה הבשורה של העולם, כאילו מבחינה מוסרית, מבחינה התפתחותית, היום היהדות כדת היא כדת התפקיד שלה, ובעצם התפקיד שלנו הוא למוסס החמות האלה. או שזה עניין פרקטי של יש אמנציפציה, בוא ניתן ליהודים...
זה עכשיו ששחזרת בצורה מדרכת את הנוצרים, אמרו.
זה שכן, אני תראה עם מנדלסון כאילו בגישה הזאת, פשוט גם הנצרות כבר נבדה את עצמה, והתמונה זה הדבר החדש. כלומר, תמיד יש התפתחות, ועכשיו צריך להיות בדבר הרלוונטי לזמן הזה.
כן, גם הדבר מאוד מדויק. הספר הזה ירושלים יש לו מטרה, והמטרה שלו זה לומר שבמציאות הנוכחית, אז היהדות יותר מותאמת לסובלנות מאשר לנצרות. כמה שביהדות אין דוגמות, בניגוד לנצרות. כאילו, הנצרות אומר, תאמין בישו, שאתה סוג ב'.
אבל אם אתה נאור, למה בכלל להיחס באיזושהי דת? כאילו, זה מה שאני לא מבין. למה אין לך מתעקש להישאר יהודי, באיזה אופן זה אמור להשפיע?
הנאורות שהוא הכיר אז לא הייתה אתאיסטית, היא הייתה דאיסטית. זאת אומרת, היא אמרה שיש דת התבונה, והוא הולך עם זה. זאת אומרת, במוזגים של הרמן כהן, דת התבונה. הוא הסכים עם זה. כאילו שהתבונה כאילו מעצבת את גבולות הדת. אבל האתאיסטים היו מעטים. מה? אין צורך. שוב, מה זה... שנייה, יש לו תזה מרחיקת לכת. זה כבר... אלי יכול להגיד לכם בתוך שנה שאני... כאילו, הטענה שלו שיש הבדל עצום בין ירושלים לבין הגלות. זאת אומרת, התורה היא חוקה מדינית, הוא לא יכול להכחיש לה את העובדה הזאת. יש לו משמעות חברתית, יש לו חוקים חברתיים, אבל הם תקפים רק כל עוד המדינה היהודית קיימת. כשהמדינה היהודית לא קיימת, אנחנו בעצם תקפים לחוקים של המדינה. זה דין מחודדים. לא, שעשר עליו, חוק, יש חוק. וחוק הזה כמה
צורות. במובן שיש עליו איזה אומן של תמונה.
כן.
כאילו הישר בעיניו.
כן, הוא לא פרסמודרלי, זאת אומרת, עבורת תמונה היא לא אישית, היא אפקטיבית, היא מוחלטת, היא אובייקטיבית. אז ממילא, כאילו, כשאנחנו נחזור לציון, אז בוודאי שיהיה פה, יש לתורה מה להגיד, יש להלכה מה להגיד, אבל פה בברלין, שוב, יש לה את המצוות הפולחניות, אבל אין, והן לא מפריעות לחיים במדינה. כאילו, הוא יצר אתוס שבגרמניה, אתוס מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, זה אפשר גם ליהודים שהיו ממש אורתודוקסים, להיות שופטים, להיות בתפקידים מאוד בכירים. היו כאלה. כי עבורם הדת, בגלל להיות חפיפניקים, זאת אומרת, הם לא היו רפורמים. הם לא היו רפורמים במובן הזה, הם חיו מתוך תודעה באמת, שאומרת, שהיהדות היא מנהלת את הבית. זה תחום הפרט, היא לא שייכת לתחום הכלל. זה תפיסה של הנאורות. כל החוקים...
אני מתקשר להבין למה להתפלל, כאילו. למה לעשות את זה?
זה לוגי. אתה חייב לאלוהים תודה, אתה מתפלל תודה, זה הכל, זה הכל הוא יכול להסביר, זה לא בעיה להסביר, זה לא הנקודה. נקודה, מה הוא בא לעשות? שוב, הוא בא לאפשר ליהודי לשלוט בעולם של גויים, מה שלא היה קיים פעם. כי הגוי לא רצה להכניס אותו ויהודי לא רצה להיכנס. עכשיו שני אנשים רוצים, השאלה אם זה אפשרי. עכשיו, אם יש תקנות ש... אני אתן סתם דוגמה שהיא דוגמה מאוד קטנה, אבל אם למשל, כאילו אני צריך להלוות בריבית לגוי וליהודי אני אסור, אז אני אולי לא יכול לזרח ממנו כמו שצריך. ולכן הוא מבסס את זה שאני חייב, אני ברגע שחרבה המדינה היהודית, אני אזרח לכל דבר. זאת אומרת, הדברים הציבוריים, מה שקובע זה החוק הגרמני מתוך התקווה שהוא ציבורי.
גם אני חושב שאולי אפשר לחדד איזה נקודה, התבונה לא מגיעה בהכרח כקונטרסט לדת, היא לא הפוך, היא לא מתנגדת. היא כן מתנגדת להרבה יסודות פגאנים, שזה דבר שגם מנסון יגיד וגם הרמן כהן יגיד אחריו, שיש לזקק אותם מהדת. אבל בעיקרון זה לא משהו שכאילו שמתנגש בהכרח עם הדת, כמו שבעצם כבר כתוב בקטע, כן, יש להם לישראל מתן תורה אלוהית. כלומר, מנדלסון בעצמו אומר כאילו, הייתה התגלות, היה איזה התגלות של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, נתן להם תורה, והחוקים האלה לא משתנים. כלומר, זה לא קשור לתבונה. אז בכל אופן נסיים רגע עם ההשכלה. בעיקרון ההשכלה באיזשהו שלב מתפוצצת איפשהו שם בפרעות בשנים שבאות אחר כך, עם עליית הלאומיות גם, כמו שזוהר כבר הזכיר. מנדלסון בעצם מנסה לייצר סביבה, בתוך הסביבה הגויית, סביבה שהיהודי יכול להצטרף אליה ולתרום אליה את המעט שהוא, הבן אדם הפרטי, יכול. ובעצם מה שקורה אחר כך זה, כמו שאמרתי, יש עליית הלאומיות, ובמקביל גם יש עלייה של כוחות אחרים שבוחנים את היהדות באופן אחר. בין השאר רבנים והוגים כמו גייגר ופרנקל, שהקימו כל אחד, לא ביוק הקימו, אבל נחשבים לאבות הרוחנים של היהדות הרפורמית והיהדות הקונסרבטיבית בהתאמה. אחד ההוגים המרכזיים ביותר של היהדות החדשה הזאת, המתוקנת הזאת, הוא הרמן כהן, שהוא חי בגרמניה איפשהו במאה ה-19, סוף אמצע המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. נולד משפחה ליברלית, הוא לומד פילוסופיה, הוא משוקע כל כולו באוניברסיטה ובין הידידה והנוצרים. מאוד מושפע מקאנט והגל, שהם כאמור פילוסופים חשובים של עידן הנאורות, וברוח האידיאליזם והתבונה הוא כותב את הספר דעת התבונה ממקורות היהדות. שם יש לה יהדות לטעמו בעצם משמעות, זה אמת אוניברסלית שצריכה להגיע, שצריכה להימסר לעולם.
השם של הספר פתאום מסתכל לי שהוא נורא
מדויק. דת התבונה, כן.
דת התבונה, זה לא הדת היהודית התבונית. זה כאילו, דת התבונה, מקורות
האמת. ובאמת הוא מקדיש גם כמשהו כמו איזה 70 עמודים רק כדי להסביר את השם של הספר בתחילת הספר. למה זה באמת ספר כזה, השם כזה מדויק. כבר מה השם באמת אפשר ללמוד, קודם כל הדת היא דת התבונה. כן? היא שואבת ממקורות היהדות. נקרא רגע, לפני שאנחנו ממשיכים לדבר עליו, אולי נקרא את, את הקטע הראשון. מישהו מעוניין?
על התבונה ילדת בינינו
בנינו
לנו עד כאן ראשי פרקים ארעים. ואנו מתכוונים עכשיו כלפי מקורות היהדות שמהם אנו חייבים לשאוב את התבונה. ונדלנו לפתוח כאן ביהדות שכן יעלינו להוכיח שאין יהדות אלא דת התבונה. והידי ההוכחה זו שהיא מתעודתו של ספרינו נביא את היהדות לידי הגדרתה. הרי על כל פנים היה עלינו להגדים את המקורות אלו, ביקשנו לצאת מנושא ביהדות. אבל עד רבה, עלינו לצאת מתוך המשמעות המיתודולוגית, הכל
הכללית.
הכללית של מקורות אלו. למיתו של דבר, כבר קדמת גם מקורות את הכל, כי מן המקורות עולה הכל, שכן מוצא אתה בהם מה שמגיע לידי גילוי בחינה יהדות. ואף פי כן, יש בכך טעם מתודי להגדיל את המוסדות והעתיקות מהמקורות החיבותיים. המקורות החיבותיים מפיצים אור על מצבות העדות הענייניות. ורק מתוך המקורות שבכתב אתה עומד על מובנן הנכון של העדות. המקורות החיבותיים הם הרוח עצמו בלא מיצוע, שבשאר מצבות העדות הוא מתחיל לעצמו אמצעים נוספים. המקורות החיבותיים הם מקורות אמיתיים של יצירת הרוח, רוח האומה, השואף לביטוי עצמיותו ומקוריותו. המקורות הספרותיים מציינים את מקור ראשית ואין מקור ראשית אלא רוח האומה, המשמש יסוד ראשית אף לפרטי.
טוב, המקור הזה לצערי הוא קצת תלוש מההקשר שלו, זה קצת קשה להבין אותו, אבל זה היה או זה או להביא את כל הספר, נראה לי שנסתפק בזה. אבל אם נתעכב רגע על המשפטים לדעתי באמת הכי חשובים בפסקה הזאת. הרמן בעצם מזקק את המקורות הספרותיים, את הרוח, מתוך המקורות, את הרוח, רוח היהדות הוא קורא לזה, מתוך המקורות הספרותיים, ופחות בעצם עושה סוג של הבחנה בין המקורות הספרותיים לבין הפרקטיקה, שאותה הוא משאיר מאחור. כלומר, היהדות בשבילו היא לא, לאו דווקא מצוות, אלא מה שנשאר כשמזקקים את את המושגים העיקריים, את הרוח של, 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 של הדת. אז, אני חושב שכבר המקור הזה הוא מקור מאוד חשוב ללמוד על, אולי מה הרמן כהן בעצם חושב על ההבדל בין יהודים לגויים, כן? אם ההבדל הוא רק, רק במקורות הספרותיים, אז זאת אומרת שבעצם כאילו אין שום הבדל מהותי בין יהודים לגויים, כן? מעבר לזה שזה שואב את דתו במקורות האלה, והשני שואב את דתו במקורות אחרים, שדעת כהן הם פשוט יותר, יותר נכונים או יותר מתאימים. שזה גם דבר חשוב לומר, שהרמן כהן בוחן את הדעת על פי התוצאה שלה, יותר מאשר על פי... כלומר, סוג של קורא אותה מהסוף, ולא, לא, לא, זה לא איזה גלות אי שם בעבר שהוא סומך עליה, אלא באמת הוא בוחן אותה על פי התוצאה של מה, מה, מה הדת הזאת מביאה לעולם.
חשוב להדגיש אבל שהמגמה שלו היא קצת מבלבל. המגמה שלו היא לא בדיוק אוניברסלית. זאת אומרת, הטענה שלו בעצם בספרו שהתבונה מגיעה עד מקום מסוים וההתגלות מאמצת ממשהו שאנחנו לא יודעים דרך התבונה. זה כאילו היה מקובל לבוא ולומר שהספר הזה נדרב צבי יהודה ראה והרמן כהן תוך לבעל תשובה באחרית ימיו. זאת אומרת, הוא ראה היום כבר בחקר לא כך מקבל את זה, אבל התפיסה שלו הייתה שכאילו האתיקה, הם יכולים כאילו להגיע עד רובד מסוים.
הרובד הטרנסנטלי הייתי קורא לזה.
כן, הטענה שלו, המושג הזה המאוד חשוב שהוא טבע, שהוא מושג מהפכני במחשבה היהודית, וזה מושג ההצטרפות, הקורלציה.
שזה, הוא בין השאר משאין אותו למושג הזה של ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. זה?
מה קורה להסתרפות?
זה, אני לא יודע אם אני מבין זה עד הסוף, אני לא מומחה ברמן כהן, אבל הוא פחות ממומחה. אבל אני חושב שהמשמעות המושג הזה אומר, בשפה פשוטה, שבין האלוהים לבין העולמי לבין האנושי יש איזשהו מגע, איזשהו קשר. זה דבר שהפילוסופיה, היא לא יכולה, אין לה את הכלים בשביל לבדוק אותו. אין לה את הכלים בשביל להבחן אותו. ולכן היא לא יכולה לדבר על טרנסדנטיות. אבל למעשה יש משהו שהוא לא בדיוק אימננטיות, אבל יש פה משהו שהוא יוצר, הוא עושה משהו בעולם. זאת אומרת, יש לו השלכות כמובן, מפה והלאה הוא מפתח הרבה מאוד נושאים. זאת אומרת, גם את המושג של הדת, וגם את המושג של הגאולה, וגם את המושג של האתיקה. זאת אומרת, אני אצטרך את זה בצורה פשוטה, אולי אפילו פשטנית. כאילו, האתיקה יכולה לומר שאם אתה נופל, אני אתן לך ואני מרים אותך, כי אני לא יכול לראות לך כזה. אבל לאהוב אותך, אבל כל מה שמשתמע מזה, זה דבר שהאתיקה לא יכולה ליצור. פה אנחנו צריכים את ההתגלות. הוא בונה את ספר התנ"ך, כמו שהוא כותב פה, ספר התנ"ך, זה ספר שניתן לעם ישראל, אתה לא יכול להתעלם, זאת אומרת, הוא כאילו, הוא טוען את הענה מרחיקת לכת ביותר, הוא כאילו, עושה, זה לא, יש לנו אוניברסל שבא ואומר, כאילו, כמו במשל הידוע של אסי, שאומר, הדת שלי והדת שלך והאסלאם וכל הדברים האלה, זה בעצם כולם הבאות שונות של אותו רעיון אוניברסלי. אבל אנחנו כולם אומר משהו אחר, הוא אומר שיש תבונה אוניברסלית, היא יכולה להגיע עד מקום מסוים, מעבר לזה, אנטרית ההתגלות, וההתגלות הזאת היא יהודית, אבל המסר שהיא אומרת הוא לא, מסר יהודי. מפה כמובן תורת התעודה שהוא מאוד מרכזי בתוך התפיסות האלה. זאת אומרת, זה לא אוניברסליזם שאומר, אני גדלתי באיזשהו עולם פרימיטיבי, עכשיו נפתח לי העיניים, והחוכמה היא אוניברסלית. אלא זה טענה שאומרת, חבר'ה תפתחו את הדלת, אתם צריכים אותי. Okay, הדרך לתיקון עולם, הדרך שהאוניברסלי יהיה מתוקן, הוא מחייב את ההתגלות היהודית. עכשיו, הנצרות פה ושם גנבה והעתיקה וכל הדברים האלה, אבל למקור זה היה זה. דת התבונה ממקורות היהדות, שוב, זו אמירה מאוד מאוד מחיקת לכת שהיה מקור. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אני אומר את זה מילה, כי אני לא רוצה כאילו לקחת לך את הזמן, אבל כאילו, שוב, יש, אני יכול לומר, אני יוצא מן הגטו, אני יוצא מההבחנה הזאת בין יהודי לבין גוי, כי אני רוצה להיות כמוך, כמו הרוב. Okay? וקטנה אחרת אומרת, אני יוצא מהגטו, כי אני באתי להפוך אתכם להיות יותר טובים.
זה
ניגוד
בין הרמן כהן למנדלסון.
אני לא, מנדלסון אפשר לשים אותו בדיוק באותו ציר. Okay? אבל בוא נאמר, בין הרבה, זאת אומרת, בין ההשתלבות הפשוטה הראשונית שהייתה. יש נאורות, הנאורות גילתה את האמת, ובדת גם הנצרות, יש הרבה אמונות תפלות, דברים כאלה, וכאילו אנחנו צריכים, ברמה כזאת או אחרת, להשתחרר מהם, בוא להשתחרר מהם לגמרי, דרך חידון, בוא להשתחרר מהם דרך הגבלה ועיבוד וכל הדברים האלה. והרמן כהן פתח פתח, הרבה הוגים ליברליים שמכונים רפורמים, הלכו בעקבותיו. זאת אומרת ש... יש שם מבשורה. טוב, בואו נמשיך.
אני גם אזכיר רגע שאת מנדלסון הבאתי פחות לדבר על תקופת ההשכלה, כי זה באמת לא עיסוקנו, אלא באמת רק כדי להראות את הכניסה של המושגים האלה של הנאורות לתוך השדה הדתי. שאצל הרמן כהן זה כבר, זה פשוט ככה, ברמה שכאילו היהדות שהוא מדבר עליה זה באמת לא יהדות כמו שאנחנו מכירים, אלא סוג של יהדות מזוקקת, כמו שהוא היה קורא לזה אולי. עכשיו, המסר הגדול של היהדות מבחינתו מתבטא טוב מאוד ברעיון המונותואיסטי, שגם הרעיון הזה הוא קצת מוציא אותו מהמובן הרגיל שלו של אמונה באל אחד, ומדבר עליו בהקשר אחר מאוד מרתק של בעצם אמונה באל מיוחד, אל ייחודי, מין מחירות אל פרסונלי, וכאן אני חושב זה מה שזוהר קודם דיבר עליו, על הצד הזה שהדת עושה, צד אחרי מה שהאתיקה יכולה להגיע לו. אמרנו שהאתיקה היא סוג של איזה היגיון טרנסדנטלי כזה, הוא נמצא בתחום הנסגר, אז הדתיות, הכוח הדתי הוא בעצם הכוח המצווה ומפעיל של בעצם דורש מהאדם ללכת בכיוון הזה, ובצורה מסוימת, כמו שאמרנו שהאמונה באל היא אמונה באל מיוחד או ייחודי, בעצם והופך אותו לאל פרסונלי, זה בעצם גם הופך את האדם מאדם גנרי לאדם לאינדיבידואל, בעצם הוא עומד בפני עצמו, אפשר להתייחס אליו בפני עצמו. כך הרמון קודם מתעסק בנושאים, במושגים שאצלו הם מאוד מאוד חשובים, שהוא שואב אותם במקורות של חמלה, אהבה, כפרה, סליחה, דברים וכולי. ואלה באמת כאילו דברים מאוד חשובים עבורו להתעסק בהם, בגלל שהם המקום שבה הדת בעצם תורמת את חלקה, כן? את הדברים האלה ממש, את היכולת להסתכל על בן אדם בתור עומד בפני עצמו, עומד בפני עצמו מול אלוהים, ועומד בפני עצמו מול אלוהים שהוא גם פרסונלי. אז זה קצת רק להדק קצת את המסר שהרמן כהן חושב שיש ליהדות להציע. ושוב, אפשר להבין את זה כשליחות של היהדות בעולם. שאלה אם יש שליחות ליהודים בעולם, אם יש ערך, אם אנחנו עושים פה כאילו, אם אנחנו הולכים עד הסוף אוניברסליזם, וכאילו נותנים לרוח היהדות לעשות מה שהיא תעשה, או שיש אנשים שכאילו שזה המשימה שלהם, ואם כן מי הם. אז בקטע הבא, אני אקרא אותו. קצת, שוב, גם הוא קצת תלוש, זה חלק מדיון של סקירה כזאת של אורן כהן את המקרא והנביאים, מאוד מאוד מתעכב על הנביאים, כדי בעצם להראות את ההתאמה של של יהדות לדת התבונה בעצם. טוב, לידך ישעיהו השני מראה את דו הפרצופים של הניגוד שבין העם לבין האנושות המשיחית. ניגוד העובר בכל תורת היהודים. אולם ניגוד זה הוא מרכז הכובד של ההתפתחות. כל העיכובים הפנימיים באו ממרכז כובד זה, אולם הוא גם מניע תנועה תמיד את ההתפתחות. למען המשך התפתחותו של המונותאיזם מוכרחים לנו לשאר אישיות לאומית, שכן המונותאיזם טבע בנו ישקדות היסטורית, והואיל ולאומיות זו אין מדינה עצמית מעכבת אותה, שוב אין לחשוש מפני גורל החומרנות שבהתממשות האידאה הלאומנית של לאומיות זו. התכונה הלאומית המיוחדת הגדלותה ללא מדינה היא סמל אחדות של ברית המדינות של האנושות, לבחינת הערך האחרון של היסטוריה העולמית, אחדות האנושות ומונותאיזם ומוסריות המיוסדת בו. כל שאר גידולי הרוח האנושית תלויים ועומדים ברוח של עם, באופן שחייבים הם לשמור על הצמד קיומם בתוך אישיותו של כל עם ועם. רק על דעת אלוהים נכונן שותפות אחידה של בני אדם ולקיימה. דעת זו, בבחינת קיים משותף של בני האדם והעמים, מעניק למשיחיות את ההתפשטות ללא גבול. האוניברסליזם מקשר את ישעיהו השני לשעיהו הראשון, ונראו אליו כל הגויים. המשיחיות האוניברסלית היא תוצאה של זרות, זו שבין המדינה והעם ודעת ישראל.
מה שצריכים שרוזנצוויג יתחבר אליו בהם, לא? כאילו, אני...
מה זה?
יש איזה קטע לרוזנצוויג שהוא נורא התלהב על הרמן כהן מההתחלה, ונורא... לא רק בהתחלה, אבל כאילו, כאילו, זה שמע מאוד את הדדים האלה.
כן, היה להם איזה קשר?
העם שאין לו ריבונות, כאילו, בדווקא, אבל שהוא בכל זאת שמע איזושהי זהות לאומית.
כן, יש, היה קשר של ממש בין הרמן כהן לפרנץ רוזנצוויג, שאני לא נגעתי בו בין השאר, כי אני מניח שמשה אמור לדבר עליו איזשהו שאר. ראוי היה שהוא יגיע פה איפשהו, אבל נמנעתי. יש אפילו איזו התכתבות מצחיקה כזאת שראיתי בוויקיפדיה בין שפרנץ רוזנצוויג מספר על שהרמן כהן הסביר לו פעם למה הוא לא מבין את הציונים ואת כל התנועה מתחילת הלאומיות, שהוא כאילו אומר לו, באופן די מצחיק, הוא אומר לו שהפרחחים האלה רוצים להיות מאושרים. הם לא מבינים שזה לא העניין. העניין, בסופו של דבר, זה גם דבר מאוד מהותי להגות שלו, שהיהודים בעצם נושאי הסבל, השותפים בסבל, אבל לפני שאני אדבר על זה, אני רוצה רגע לדבר שוב על, על, על השליחות היהודית, כמו שהיא עולה מהקטע הזה. בעצם מה שהוא אומר, שהיהודים צריכים לשמור על צורה מסוימת של קיום לאומי, אבל השליחות שלהם באמת כלל עולמי. להביא את המונותאיזם לכולם. הרעיון המונותאיסטי, כמו שאמרנו, זה של האל המיוחד, כן? של, של, של האינדיבידואל שקיים גם בעולם, גם בעולם האתי, כביכול הנסגר, הטרנסנטלי. והרעיון הזה בעצם טבוע ביהדות מעצם הראייה שלה את עצמה כנפרד בתוך העולם, כן? והמטרה שלה, בעצם כמו חזון מבין, מיצירת, פחות איך שירמן כהן קורא את חזון מבין, מיצירת אחדות עולמית סביב המוסר, סביב, סביב דת התמונה בעצם. מה שהיה כתוב גם בקטע לפני כן, ישעיהו השני וישעיהו הראשון, זה חלק מהעניין שירמן כהן גם נגע בחלק הזה בישעיהו, דרך לימוד של ה, של ה, של ה, של הטקסט בצורה ביקורתית, כמו שמכירים שיש הרבה ישעיהוים, אז זה בעצם, זה בעצם הכוונה. אני מתלבט אם להתעכב עליו עוד, אבל כאילו אני לא, 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 לא בטוח שכאילו שזה כזה ברור, אבל
אין לו כוונה לגייר את כולם, אין לו כוונה להתבולל בהקשר הזה. כלומר, יש הבחנה לאומית בין יהודי לשאינו יהודי, ויש לה חשיבות.
כן.
אבל התנאי פה אנחנו מגיעים לנושא מיליון הדולר, שהוא, אני חושב שהוא אין אקטואלי ממנו, ואין בעייתי ממנו במציאות שאנחנו חיים בה. זאת אומרת, אמן קודם אומר שהדרך לשמור על השילוב המיוחד הזה של היהדות שהיא גם לאומית וגם אוניברסלית, זה בהפרדה בין עם לבין מדינה. כי בשביל שיש לך מדינה, אתה כבר לא יכול יותר אוניברסלי. יש לך כבר צבע, אתה משנה את הכדורגל, יש לך מלחמות. זאת אומרת, עבורו העם היהודי מבטא איזשהו משהו מאוד מיוחד.
דווקא זה שהוא בגלות, כאילו.
כן, בדיוק. וזה דומה לרודנצווג, אבל זה גם קצת שונה, כי רודנצווג יש לו הצדקה אחרת של, של, של הגלות. זאת אומרת, הוא פחות מוטרד בנושא האוניברסלי.
איך הוא יסדר את עניין הגלות האידיאליסט, כאילו את האידיאליזציה שהוא עושה לגלות עם, עם הגלות כגלות במקורות היהדות?
אתה מבין שהוא מחויב למקורות באופן מאוד סלקטיבי. זאת אומרת, אבל כאילו, איך הוא מסתדר עם הטיעונים של ישעיהו שמדברים על חזרה לארצות? בגלל שהדחקירים של ביקורת המקרא שלנו, זה מוקדם, וזה מאוחר, וזה מפותח, וזה פרימיטיבי. בקיצור, השאלה היא לא המקורות, השאלה היא הקונספציה. והקונספציה שלו אומרת שכאילו, היהודים, עוד פעם, הם מביאים לעולם משהו מיוחד, מיוחד במינו, איזושהי סינתזה שהיא לא יכולה להיות אצל אומות העולם. כאילו, הגרמני לא יכול להיות אוניברסלי ברגע שהוא הקים מדינה. כאילו, העם היהודי, נכון לזמן שבו נכתבו השורות האלה, לא היה לנו מדינה, ועבורו זה נותן לו איזשהו מקום. זאת אומרת, עבורו, הוא כותב את זה פחות או יותר, הציונות היא סוף היהדות. זאת אומרת, אתה כאילו, אתה מתנקש במהות היהדות, שהיא בעצם הפסוק הזה, ונערו עליו כל הגויים. הם לא ינערו לפה. אתה מבין? כי אתה ישראלי, והם, לא יודע, הספרדים, וכל הדבר, שוב, אז נמלא, אתה אומה אחת, אז תמיד יש לה את המתנגד שלה, שזה את הפלסטינים, ואז אתה ב-DS ודברים כאלה, אז אף אחד כבר לא שומע אותך יותר. אני לא יודע אם שמעו אותך לפני זה, אבל העובדה היא שהתנך הפך להיות משהו מאוד מרכזי.
זה לא שם זה נעצר.
בסדר, מהאחוזים, אבל הוא כאילו, הוא בא ארמן כהן כאילו אומר, אותי אפשר לשמוע. אבל ציוני יגיד, אתה חי בסרט, אף אחד לא שומע אותך. אבל, אבל, אבל...
אני לא יודע מה נכון, אבל לוינס ו...
מה חושב, אתה מבין, זה, זה, מה היה קורה אם לוינס היה עולה לארץ?
זה גוגר, למרות שהוא היה
שם. אתה מבין? אתה מבין, זאת השאלה, השאלה, השאלה הגדולה, זאת אומרת, כמה אתה... טיעון שהוא, אנחנו חייבים, דווקא היום, דווקא במציאות של היום, אנחנו חייבים לחשוב עליו. במיוחד, אתה יודע, שעבור לא מעט אנשים היום, בעולם הדתי, אז המילה אוניברסלי היא מילה גסה.
בעבור עולם הרוח האוניברסלי, המילה ציונות היא מילה גסה.
וגם עבור עולם הכהן. כלומר, ציונות לא, אבל... שוב, אני לא מתכולל,
אני מדבר במציאות האקטואלית שלנו במובן יותר כאילו קונקרטי. כאילו ציונות היא מילה גסה בעולם הרוח הכללי, כאילו...
כאילו, באופן פרדוקסלי, אז כהן טוען שהעם היחיד שזכותו וחובתו להישאר עם, מי כמך גוי אחד בארץ, עם ישראל. כי הוא, בא, הוא מבטא את הלפיד, את המגדלות של, של האוניברסליות. שאר העמים, אנחנו רואים, הם מקימים מדינות, אין להם בעצם משהו למכור.
בכל זאת, ארמן כהן, בכל זאת, כמנם חכם ואינטלקטואל חייב לתת איזושהי עצם לעניין הגלות, לא יודע, אולי כאילו אתה, כאילו לעניין זה שהגלות היא לא מסתדרת עם מקורות היהדות. כאילו הוא טוען ליהדות עוד, לא יודע אם אותנטית, ליהדות טהורה, והוא מציא ממנה מימד שכל כך קיים בה, והוא חייב לזרוק לזה עצם, הוא לא יכול להתעלם מזה לגמרי. איזה עצם הוא כן זורק לזה?
אני חושב שאלף כל, זה באמת עניין מה שהוא עושה, הוא נותן משמעות לגלות באופן שכאילו שקצת מייתרת את כל מה שקשור לגאולה בצורה של חזרה לארץ, חזרה לאיזה לאומיות כלשהי. הוא פשוט לא חושב שכאילו היום זה קצת מובן מאליו, אבל יכול להיות שפעם זה באמת לא היה כזה מובן מאליו שהגאולה חייבת להיות צורה כלשהי של לאומיות. כאילו זה קשה לו, זה קשה
לו. לא, לאומיות ריבונות מופיעה בתנ"ך, כגלות היא משבר, כאילו, אתה לא יכול להתעלם מזה. כאילו אתה יכול, אתה יכול לעשות לאידיאליזציה, אבל אם אתה מאדם מביאו של דירקטואלי, ואני כל אני מניח שהוא כן מאדם כזה, הוא חייב איזשהו פתרון לתת לזה. כלומר, הוא לא יכול לגמרי להתעלם מזה. יכול להיות פתרון לצ'וקמק, זה יכול להיות משהו בנוסח להראות איך כל החלקים האלה הם בכלל לא מקוריים והם השפעות זרות. סבבה, רק תעשה את זה, כי האם הוא עושה משהו כזה?
לתת להגלות משמעות חיובית, זה לאו דווקא להגיד ש... ההתחלה שלה לא היה איזה חורבן גדול, איזה באמת איזה צרה ענקית, או להתעלם מכל הסבל. שוב, גם אמרתי בהתחלה, העם היהודי הוא נושא הסבל של הבשורה המונותאיסטית.
עוד שמאמין במשיח, בשביל שהמשיח זה אחרית הימים, ושם יהיה משהו אחר, אבל הוא לא מאמין בהקמת מדינה, כאילו בעצם הדבר הזה של הקמת מדינה.
אצלו המשיחות מקבלת ביטוי של בעצם הנחלת המוסר, הצדק בין, בעצם, בין כל העמים. כאילו שהמושגים האלה שהוא מדבר עליהם, של אהבה וחמלה, שנמצאים לטוב מקורם ביהדות, שהם הופכים להיות נחלת הכלל. וכן, שוב, בשאלת הסתירה הזאת בין כאילו השליחות האוניברסלית של היהדות, כאילו, לזה שבעצם מדובר כאילו בקבוצה ספציפית, כן? מה היחסים בין ה...
זה שאלה אחרת, הקבוצה כאילו על הלאום, אני מדבר כרגע על הריבונות, לא על הלאום, כאילו זה גם זאת שאלה טובה. ולכאורה הוא, כאילו, מה קורה כשברגע שזה קורה, האם נשאר לאום, האם לא נשאר לאום, האם... יש לך חשיבה על
זה. אז הרמן כהן יגיד לך שכאילו ברגע שתהיה לך ריבונות משלך, אתה כבר לא תהיה עם, שיכול להכווין, שיכול להיות עם משימה מוכוונת עולם, אוניברסלית. כי ברגע שאתה הופך להיות עם עם, כאילו, עם ריבונות, אז אתה מתעסק בעצמך, אתה לא שונה מכל שאר העמים שמסביב.
אני אסתכל את השאלה כאילו אחרת, ומה זה שונה אצלו הלאומיות כשליחות, כאילו הדקה של הלאומיות היא השליחות שלנו בהנחלת המוסר, הן מול תפיסות אחרות שתפסות את זה ככה, כאילו זה דיבורים שתשמע גם פה ב- על, על אור לגויים כאל, לא יודע, הסיירת והכהנים לעומת העם, וכאילו במה יצא זה כן שונה, מתי שהוא הגבולות האלה מתנוססים במשיחיות כשהיא קורית?
כי העם היהודי, כאילו, בהיעדר ריבונות, הדבר היחיד שבעצם מאגד אותו וסיבת קיומו, זה המשימה הזאת בדיוק, המשימה האוניברסלית. אבל כאילו יהדות עם ריבונות זה כבר לא יהיה הדבר היחיד שמאגד שבעצם מאגד נותן מגדיר את היהדות. כן, אני חשבתי אולי גם להתעסק בשאלה של
משפט אחד, הוא כתוב כבר לא מתנוחלת על בדלותה למדינה, הסכמה להחדוש על ברית המדינות של האנושות. זאת אומרת, כאילו, הרמן כהן הוא כאילו החוזה של האיחוד האירופי, של האום, לא היחיד, אבל גם כאן דיבר על זה לא מעט. זאת אומרת, יהיה הבדל, אבל ההבדל הזה, ההבדל שהוא לא יעשה הבדל. גם הרמן כהן מבין שיש, אתה יודע, הגרמנים, אבל החזון שהיהודי בעצם מבשר, הוא כאילו האבן הראשה של כל המבנה. והמבנה הוא יהיה מבנה של אומות, שהן אומות אחיות, שנתנהלות באופן דמוקרטי.
על פי דת התמונה.
כן, זאת אומרת, יהיה לאומיות, הוא מבין שיש הבדל בעולם, אבל ההבדל הזה לא יהיה הבדל שמעצב את הכל.
כן, ההבדל, אבל כאילו הלאומיות היהודית היא מיוחדת בזה שהיא מוגדרת בעצם הזרות שלה בכל מקום, או לא בעצם הזרות, זה בעצם השליחות, שיוצרת זרות וסבל.
נכון.
ולכן הלאומיות תישמר גם בלי איזה אורתודוקסיה והלכה.
אני חושב שהזרות זה יותר רובנס, בואו נשים את זה בצד. זאת אומרת, אני חושב שהשארית וכל הדברים האלה. אולי זה אפילו סוג של מאבק במה שהרמן כהן אומר. כל דבר משהו יותר פשוט. זאת אומרת, כאילו, שיבוא היום וישבו כל האומות.
טוב, מי הוא יהודי? מי שיצטרף? אדם שיצטרף?
לא, לא צריכים פה להתפלפל את זה. יהודי הוא יהודי.
למה?
למה זה קיים? לא צריכים להמציא.
אבל אם אתה בדת התמונה, אז אתה מוסיף את הגבולות.
לא נכון.
כי אתה אומר, מי הוא יהודי? מי שמחויב לשליחות הזאת. אז כל אדם שיגיד...
לא, אבל זה שוב הפוך. שוב, העם היהודי הוא נתון, עדיין. הוא נתון, אתה צריך להגיד, מה הוא להתפלפל עליו? הוא נתון, הוא קיים. יש עם יהודי. זה טבע, יש פה טבע. הטבע אומר שיש יהודים ויש צרפתים, הוא לא אומר, אוקיי, ביטלתי את הכל. הוא לא ביטל את הכל. הוא אומר, האם זה יהיה יסוד המארגן בחיים שלנו? אז יבוא יום, ויבואו כל אומות העולם, ויימצא במלחמות עם השטויות, ויגידו, יהיה פה הרבה דברים של גוף אחד, יהיה פה ממשלת העולם. כמו שהאום היה אמור להיות, זאת אומרת, שאנחנו באמת נחלק טוב את המשאבים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, האחווה היא לא תהיה רק ביני לבינך, היא תהיה כזאת שיגידו בארצות הברית, אנחנו פה שמנים כמו דובים, ובאפריקה אין מה לאכול, זה לא עלה לדעת, אנחנו ממיסים את האוכל המיותר על משאיות, על יודע, על אוניות, שולחים אותו לאפריקה. עכשיו, אבל מי יוכל להיות המנצח על התזמורת? רק עם היהודי. גם היהודי, הוא ידגים את האפשרות שיש לך לאומיות שהיא שוב, היא לא מכתיבה ריבונות, היא לא מכתיבה את הגבולות האלה, את המאבק וכל הדברים האלה. לכן, זה העידן המשיחי שהוא חוזר אותו, וזה בעיניו מה שאמרו הנביאים. ברור שזה פרשנות סלקטיבית לחלוטין של הנביאים.
כן, לא, אני אומר, אני לא טוען, כאילו, אני לא מנסה לאמת אותו רגע עם מקורות, אלא להבין בתפיסה שלו מה מגדיר אותך כעם, כלאום.
טבע.
מה זאת אומרת טבע? תעשה עוד כמה מילים על טבע.
תשמע, הרמן כהן הוא לא אידיוט, זאת אומרת, הוא לא חי באיזשהו יקום מופשע. הוא יודע שיש את זוהר, זוהר שלו איזשהו ביוגרפיה, יש לו אופי. אתה ואני זה לא אותה אישיות, נכון? אנחנו לא אותם בני אדם. זאת אומרת, הוא לא מתעלם מההבדלים האלה, אדרבה, הוא מתייחס אליהם, הוא מתעמק בהם. אותו דבר ביחס לקבוצות. יש הבדלים על קבוצות, זאת עובדה. יש להם היסטוריה אחרת, יש להם אולי אופי קצת אחר, אולי ביולוגיה טיפה אחרת, זאת עובדה, הבדלים הם עובדה. עכשיו, השאלה מה הם אומרים? עכשיו, אני בא ואומר, אני זוהר, אוקיי? ופה זה ליאל, אני לא יודע, נתקע פה בזה, אני לא עוזר לו, למה? כי אני עובר רק לעצמי. אולי למשפחה שלי, פשוט. לא, יש לך חובה לעזור גם לו. למרות שיש פה הבדל שאנחנו לא מתעלמים ממנו, שהוא לא זה לא אני ואני לא זה. זה דבר ביחס לאומות. זאת אומרת, הוא לא מתעלם מההבדלים, יש הבדלים. אבל הדלים האלה נשארים ברמת הטבע. הם לא יכולים, אתה לא יכול, אתה לא יכול, וזה, מי שרוצה לדרג בדבר הזה, יש ויכוח שהיה בינו לבין בובר, ממש שנה ויותר לפני פטירתו, כמו בריאה הציוני, אז היה להם ויכוח ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני לא יודע אם אפשר, אני מניח שבכתבים הציוניים, יש כתבים יהודיים של קרמן כהן, אני מניח ששם מובא המכתב של כהן. אבל בכתבי בובר, בכתבי בייעוד, יש לך את הצד שלו בעניין. גם מסקר כמו שהרמן כהן אומר. מוזמנים לקרוא את הוויכוח הזה, זאת אומרת, אני, איכשהו יהיה לי טיפה זמן לנשום, אני רוצה לצלם ולשלוח את זה. כי זה באמת נותן את ה... אוקיי, ויש גם ידיד שלי שהוציא ספר קצת קרוב, זאת אומרת, התפיסות כאילו של לא ריבוניות, ויש לי פרק שלם על הרמן כהן, אז אני אולי אצליח עכשיו לגזור את הפרק הזה ולשמור לך את ה... הוא מסכם יפה את הוויכוח שיש ביניהם. זה מעלה, במיוחד במציאות של היום, אני חושב שזה מעלה שאלות עצומות.
כן, אנחנו משהו לא מתפספס פה, כאילו, בהוויה שלנו פה, נראה.
כן. שוב, מה זה מתפספס? זאת אומרת, אנחנו אפילו, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו בעזרת רב חיים, נראה את רב קוק, הרב קוק כאילו בא ואומר, אנחנו נקים פה מדינה, ואנחנו נראה לאומות העולם עם הריבונות. כאילו, איך מתנהלים חיי כלכלה בצורה מוסרית, בצורה דתית, ואומה שלמה שחיה בכל התכסיסים, בכל הדברים,
והכל... ויבואו לפה קוריאני וירצו לתרגם את המשנה בשביל לדעת איך לחיות
בצורה... כן, אבל אתה יודע על הפוק, תגיד להם, נתניה אוניברסליים, זרקו לך קלמנטינה על הראש.
רב שרקי.
הרב שרקי, הוא הסביר.
כי הוא לרדת אל מניטו, כאילו.
כן, נכון. זה ה... למה מניטו שהוא תמיד של הרב קוק הוא לא בדיוק כמו דמויות אחרות, אני לא אזכיר את השמות שלהם. בדיוק, אנחנו כאילו אנחנו איבדנו פה, אנחנו מאבדים פה, אנחנו מאבדים פה איזשהו משהו. שהקימו את המדינה, הוא לא נאבד, בן גוריון, המושג הזה, אור הגויים היה נורא מרכזי.
כן, גם אצל, כמו שאני אומר, המושג, אף אחד לא מתכחש לזה שסיימן המילים הזה כתוב, כאילו גם אתה אמר את ממשיכי דרכו של הרב קוק, ודורנו יגידו לך שזה, מה זאת אומרת, תבוא גאולה, ואז כאילו, ואז נהיה הגויים, כאילו, בואו נהיה ארץ ישראל השלמה, ואיכשהו זה יסתדר טוב, וכאילו, ואז כולם ירצו להיות כמונו. או יהיה לך כל מיני אנשים שיגידו לך, טוב, אז בסוף כולם... כאילו, האור לגויים לא נעלם, שאלה זה מתי אתה שם אותו.
אוקיי, אבל בואו יש לנו פרודקט שני, ומעט זמן, אז בואו...
כאילו, באמת דברו במונחים של שליחות ושל... אבל אני אגיד לך שאתה סיירת שרצה קדימה, זה יהיה מושגים אחרים, כאילו.
בואו נשמור את זה ליום עיון, זה נראה לי משהו טוב.
כן, אז גם כשנפל לדבר ככה קצת על ההשלכות של מה אפשר... אם אפשר לקפט אחר כך קצת על הקטעים האלה, אז נראה קצת באמת שתי קטעים הבאים. האחד זה בעצם מסע פיטסבורג, והשני זה קטע מספר של אחד מההוגים הרפורמים המרכזיים, אמיל הירש, בארצות הברית.
מה הוא הוגה?
הוגה רפורמי. מההוגים הרפורמים המרכזיים של יהדות ארצות הברית, וגם אחד הרדיקליים למען האמת. טוב, אז נקרא רגע את מצע פיטסבורג, רק כדי לסבר את האוזן. זה בעצם סוג של איזה הצהרה, שכאילו שראשי היהדות הרפורמית בעצם ניסחו אותה. וזה לא, כנראה שלא התקבל אף פעם באופן רשמי, אבל זה בהחלט מלמד את הצד על על הרעיון הכללי ועל הכוונות.
לכן אחרי זה שינו אותו באופן רשמי.
זה אני...
יש מצא חדה, אנחנו כבר קוראים לו בדיוק. שינו את זה בין השאר בגלל מה שמודגש פה, זאת אומרת, האנטי-ציוניות השתנתה.
זה חבל שלא התקינו אותי, אבל...
לכן צריך...
לא, זה לא משנה, אנחנו עוסקים פה בתקופה מסוימת,
זה... לכן צריך חווה בכותל.
בוא נקרא, לא נקרא. עיקר ראשון, אנחנו מכירים בניסיון הכנה של כל דת, לאחות באינסוף. בכל צורה, מקור, ספר והתגלות, מוחזקת קדושה בכל דת. הכרה של שכות האל באדם. מוזיקים בדע שהיהדות מייצגת את האופן הגבוה ביותר לבן האלוהות כפי נלמד בכתבים הקדושים שפותחו והונפשו.
זה ניסיון תרגום מהאנגלית שלי.
אתה כתבת את זה?
תרגמתי את זה.
טוב, זה נראה שאתה ניצולם איזשהו ספר.
אתה תרגמת את הכל? שהיא שלך מהאנגלית?
פשוט המקור היה באנגלית, אז תרגמתי אותו.
לא, כל הכבוד, וואלה. אבל המצע הזה נמצא בעברית. וגם מורה היהדות. בהתאמה להתקדמות בפילוסופיה והמוסריות בתקופות השונות. אנחנו תומכים ברעיון שהיהדות שימרה והגנה תוך כדי מאבקים מתמשכים ובדידות כפויה על רעיון האלוהים כאמת הדתית המרכזית עבור האנושות. עיקר חמישי, אנחנו מכירים בתקופה המודרנית של תרבות אוניברסיטת של הלב והאינטלקט. בהתקרבות הגשמת התקווה המשיחית הישראלית של הקמת ממלכת אמת, צדק ושלום לכל בני אדם. אנחנו לא מחשיבים יותר את עצמנו לאומה, אלא קהילה דתית. ומכוח זה, אנחנו מצפים לחזור לפלסטינה. אנחנו מצפים את הקורבנות לידי בני אהרון, וגם לא שחזור של שום חוק בדבר המדינה היהודית. עיקר שישי, אנחנו מכירים בעדות קהילת מתקדמת, השפט תמידית, אתה יודע, תואמת את הנחות התוכניות, ומשוכנעים בצורה הדחוף של שימור הזהות ההיסטורית בעולם הגדול, התוצרה האסלאמי, אותם בנות הדת היהודית, המעריכים את מעמתן והפסצת האנגלית המוסרית והמונותאיסטית, אנחנו מבינים שרוח הזאת ברחבה שבנו היא בעלת ברית בקשמת משימתנו, משום ככה אנחנו משתפושטים יד של ידידות לכל מי שפועל יחד איתנו בהקמת שלטון האמת והצדק בני האדם.
טוב, אז לקחתי רק שלושה עיקרים מתוך כמה וכמה שהיו שם. כמו שאתם רואים, יש כאן כמה רעיונות רפורמים שהם אומנם יש להם ניצנים כבר קודם, כן, זה בעצם סוג של נקודת ציון שמתרחשת בארצות הברית, כשבעצם כל מיני רעיונות פה, כמו למשל האמירה שאנחנו כבר לא אומה, אנחנו קהילה דתית, כבר שראינו את זה אצל מון כהן בצורה מאוד, מאוד ברורה, וגם אני מכיר ביהדות קהילת מתקדמת, כן? מתקדמת לא אומר שכאילו שהיא, זה כמו ממש בפועל, זה מה שהיא עושה כל הזמן, היא כל הזמן מתקדמת. היא לא נשארת
מאחור.
כן, היא הולכת ומזדקקת כל הזמן. בעצם, וגם כאילו ברמה של, אם שוב נחזור לדבר על החזון האוניברסלי, רואים שזה כאילו זה ממש, זה בעצם הופך להיות העניין, כן? הנחלת מוסר הנביאים של הצדק, האמת והשלום אצל כל בני האדם, מתוך אמונה שהיהדות בעצם עושה את זה בצורה הכי טובה, אבל כאילו כל עוד המוסר הזה יושם, לא אכפת לנו מה אתה תהיה, כאילו אנחנו מעריכים בצורה שווה את הניסיון שלך להגיע באופן כן לאלוהים, בדרך שלך. ומה שיחבר בינינו בעצם לא חייב להיות הדת, זה צריך להיות פשוט המוסר. זה קצת על מצב פיטסבורג. אם יש לכם משהו להוסיף, אז תוסיפו. אנחנו חושב כדאי שנעבור כבר לקטע של אמיל הירש, שגם הוא, תסלחו לי אם יש כאלה טעויות פה ושם, גם זה תורגם. ובעיקרון זה קטע שמובא מתוך ספר שנקרא הדת שלי, מתוך פרק שנקרא הדת שלי והדת של ישו, ששם באמת מתעסק באופן לעומתי, לעומת הנצרות, בתרומה היהודית, שהיא בעצם גילוי האל הפרסונלי כמו שראינו אצל מון כהן. זה בעצם המסר המרכזי של היהדות אחרי שזיקקנו אותה מכל הסיגים הפגניים והעתיקים שלה, שהפכו עם הזמן לא רלוונטיים, שאולי פעם היו רלוונטיים, אבל היום כבר לא. וכל ההתאחדות לקבוצה דתית שנקראת יהדות היא בעצם סביב האמת הזאת, שהיהדות בעצם זיקקה אותה בצורה הטובה ביותר. מה שבא לומר, שכאילו שאין הבדל ממשי בין בני אדם, כן? בין יהודים לגויים. כולם נבראו בצלם, כולם שווים לפני המקום. מה שבעצם הדרישה הקולטת מכולנו של היהדות היא בעצם להחזיק במוסר. אז אני אקרא את זה. זה חוזר מופיע בספרות הנפוצה באמריקה כיום. דבר שחשב לי בלתי אפשרי, אבל אחד מקורות הבוסר של המלחמה האחרונה, הרעל האנטישמי באמריקה, היא הספרות הזו שחוזרת ואומרת, היהודי דואג רק לעצמו, הוא חסר אנושיות, הוא חסר מצפון וחסר מודעות בדבר יחסים בין אישיים. אכן, הוא עדיף לראו היהודי, הוא דואג לראו היהודי, אך הוא אינו יודע אנושיות מעבר לגבולות בית הכנסת. זו השמה נפוצה שבסיסה בחוסר הבנה עמוקה. קצת דילגתי פה. תרגום הפרזה העברית לשפה העדכנית שלנו מתייחס למאמרה בסנהדרין. כמה הוא בו אדם בעיני האל עד שזה נעשה אבי אדם, ולאחר שהניח את הורות האל לאדם, הוא הכריז על העובדה המתוקה, המחשבה מחזקת לכל בני אדם משווה. היהודים תמיד חשבו כל אדם ככזה שנעשה בצלם האלוהים. ומעולם לא טענו ייחודיות כלשהי, אלא זיהו אותה בעמיתם, האח לצידם באחוזת האלוהים. זה לא ניתן להכחשה. זה היה כנראה חלק מאיזה דרשה שהוא נתן וכתבו את האחר כך.
איזה מוכר חי? איזה משמה הוא דיבר?
האמת, לא שאלתי את עצמי, אני חושב שזה אולי... הראשונה?
אולי זה ולפקט אולי מחלת האזרחים בכלל.
יכול להיות, כן.
הוא חי דרשו במאה ה-19, חפית מוקדם.
הרבנים תמיד לימדו שחובה להתעלם מהבדלים בין יהודי לשאינו יהודי בכל מקום שבו קיים האנושי. בכל מקום בו פגשו הרבנים לא יהודי ברחוב, הם היו הראשונים לתת לו שלום, להרחיב אליו את ברכת השלום, לשאינו יהודי תחילה. מדוע? כיוון שאותו לא יהודי הינו בנו של האל ממש כמותם. בספרות הרבנית יש רעיון, כל אדם צריך לזכור שהעולם נברא בשבילו, שנברא גם בשביל כל אדם, ושנברא גם בשביל כל אדם, שאם אדם אחד נהרג, עם חיי אנוש מושמדים ומתבזים, כל העולם כולו כאילו נחרב. מכאן שאסור ששום חיי אדם ילקחו ויתבזו, שהעולם, העולם המוסרי, עומד ונופל על חיי כל אדם. זו הוראת הרבנים, מלאת השוויון, אם זו אינה הבאה מעמיקה של המחשבה שאלוהים הינו האבא משותף לכל האנושות, ושכל בני האנוש הם בניו של אלוהים. כאילו נראה לי באמת, הוא אומר כאן דברים מפורשות, לא צריך לשלוף את איפה האוניברסליות נמצאת פה בדיבורים שלו. הוא ממש אומר בצורה ברורה, אין דבר שמבדיל בינינו לבין הגויים. מעבר למוסר שאנחנו הבאנו איתן, אי שם לפני שנים, ושדיקקנו אותו לאורך הדורות. וכמו שנוסח במצב פיטסבורג, שהוא היה אחד מהמנסחים שלו, שזו בעצם, הם מחזיקים מהיהדות את הצורה כאילו הכי גבוהה של זיקוק, של כאילו של תפיסת המוסר. זה הדבר היחיד שכאילו שנמצא בינינו לבין הגויים, אבל באמת ההבדל הזה הוא לא מהותי. אנחנו אחד, אנחנו כולנו הבנים של אלוהים באחוזה שלו. סתם, אני חושב שמעניין לבחון את האמירות האלה ביחס למה שקורה לעדה הרפורמית היום. כמה היא מחזיקה מעמד וכמה המסר שלה רלוונטי.
אני לא מבין למה חשוב לו להגיד את זה שהוא יהודי. כלומר, אם אין... כאילו, מה המשמעות של זה?
כי הוא נושא בשורה. הבשורה הזאת...
למה להצמיד אותה ללאום? תגיד אני נושא בשורה, ומי שנושא בשורה... תגיד לכל מכן החמוץ.
הוא אזרח אמריקאי. הרפורמים פה לא ידברו ככה, אבל הרפורמים של אז, הם אמרו, אנחנו נהיה אמריקאים או גרמנים לדת או צרפתים לדת משה. זאת אומרת, ההבדל יהיה הבדל דתי, שאותו הוא לא בא לדת.
וגם את ההבדל הדתי הוא בא לדת, לא, המוסר הוא העניין, לא הפולחן.
המצב אומר בצורה ברורה, אנחנו קהילה דתית. אנחנו לא מצרים, אנחנו לא מאמינים בישו. אנחנו לא מוסלמים, אנחנו לא מעלים ממוחמד,
יש אלוהים מופשט, אבל חוקים מלכתיים הם לא רלוונטיים. כל השאלה הבנתי, הוא מוסר אנושי, כי כולנו בנים של אלוהים.
אבל פה כבר מנדלסון סלל את הדרך, אתה מבין? להבחין בין הפן האוניברסלי, שהוא המרכזי, לבין פן מסוים שהוא פולחני, שהוא לא אוניברסלי. והוא לא מתעלם מהפן הזה, זאת אומרת, הוא רוצה לשמר את היהדות.
למה?
אז זה מה שאני אומר, על המצורת טובה כיהדות, זה כאילו הערובה לאוניברסיטה.
אבל איך, באיזה סוג של קשר יש בין אותו פולחן, שלא משנה איזה רפורמה אתה עושה בו, הוא בכל זאת פולחן דתי, איזה קשר יש בינו לבין המסר שבכל זאת העם היהודי הוא זה שהביא. כלומר, למה לשמור עליו בכל זאת אנחנו הבאנו? מאיפה זה מגיע? אתה רוצה לשמור על יידיש קייט, סבבה, תגיד לי יידיש קייט, אבל זה לא חשוב בכלל, אני עושה...
לא, אתה...
אני כאן מקווה שאני לא שומר על יידיש קייט, זה לא זה.
הוא שומר על הבשורה.
אבל באיזה מובן הפולחן הרפורמי שומר על הבשורה? והבשורה היא המושג, אז למה לשמור על הבשורה?
יש פה נקודה שאנחנו כל הזמן מפספסים אותה. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד מאוד בסיסי. כאילו, התפיסה הדאיסטית שיש לה, אולי כבר מתחילה כבר בהבדל החדש של הכוזרי, של הפילוסוף. יש תפיסה שאומרת, כמו שההיגיון מחייב אותך להיות מוסרי, ולהאמין בעמותות מסוימות, הוא גם מחייב אותך לעבוד את אלוהים בצורה מסוימת. הוא מחייב אותך להתפלל. התפילה היא משהו שהוא מחויב לוגית. אתה מבין? במובן הזה, אתה כאילו מניח שכאילו כל הפולחן זה איזשהו משהו, זה לא נכון.
אז למה לא לצרף אליו את כל השאר?
כי הם לא, הם לא רוצים. אולי אם הם יבואו בכבוד, אנחנו נגיע אותם, אתה יודע, בקלות רבה. אבל בן אדם בא ואומר, אני כאילו, בן אדם בא ואומר, אני, כחלק מקבוצה ענקית, אני מאמין באלוהים דרך ישו. ואני מאמין באמירה הזאת של פאולוס, שביטלנו את כל המצוות. אפשר רק הלב. עכשיו, אז יכול לבוא ולומר הירשו, עוד דומה. אני לא מקבל את הדברים, לא מקבל, לא מאמין בישו. אני מכבד את אמונתך, מה שכתוב פה, אני מכבד, אבל אני לא... לא פה אנחנו נתפגש.
אני לא מאמין בישו זה אמירה לגיטימית, אני לא נוצרי, אבל למה להגיד אני יהודי?
שוב, כי אדם צריך להתפלל. אז איך להתפלל?
אז בואו נקים בתי תפילה, כי אני מאמין שתפילה זה הדבר שהוא חשוב, כי יש אלוהים, כי אני מאמין באלוהים, אני לא אתאיסט.
אז אולי, בסדר, אז אולי...
כאילו, כל אחד שירצה יכול להיכנס ולהתפלל ולהגדיר חוקים לתפילה ונציא... משהו חדש, ואז אפילו יותר מזה, לא משהו חדש, כי זה לא מאפס, כי אנחנו בכל זאת צאצאי היהודי, כי אין לי את הבשורה.
אז אולי זה יקרה לימות המשיח, אבל כרגע זה לא קרה. וכל עוד זה לא קרה, אז שוב, כאילו, יש מסורת, זאת אומרת, הם לא לגמרי מתעלמים ממושג כזה שנקרא מסורת. זאת אומרת, גם יידישקייט לצורך העניין.
אם יידישקייט זה עניין אחר, יידישקייט
תכבד מסורת. זה כחומר ביד היוצר. וזה בטח, מה היה הסיפור פה? הסיפור פה, שיהודים הגיעו לארצות הברית, וצריך לעבוד בשבת. עכשיו, בפולין, הם בנו היה מסה, היה גטו. כאילו, היה קיום אוטונומי, אז יהודים הקימו לעצמם את המסגרות הנפרדות, שבהם הם לא צריכים היו לעבוד בשבת. ארצות הברית זה, לפחות בהתחלה, זה לא היה קיים. עכשיו, גם אנשים אורתודוקסים עבדו בשבת.
גם היה, אני חושב, שמואל הולדיים, שהיה פולמוס מאוד גדול סביבו, שהוא החליט להעביר את יום שבת ליום ראשון, כדי שהוא נוכל לשמור את השבת, אז להעביר אותה ליום ראשון.
כאילו, נוצרה פה מציאות שהיא מציאות קשה, לכן, כאילו, לא הייתה כמעט אורתודוקסיה בארצות הברית, פעם מאוד ארוכה, כל מי שהגיע, תוך כמה שנים הפך להיות רפורם.
כן, הרפורמה, אני אומר, היא לא באה כתנועה, כמענה למציאות מסוימת בשביל לשמור על חיים יהודיים. הפוך, היא באה להגיד החיים היהודיים במובן המסתגר שלהם לא מעניין. יהדות זה הפצת הבשורה האוניברסלית. אני מדבר על השאלה בין הגרות לבין למה
אנשים... לאיפה אתה חותר? אתה חותר, אתה צודק באופן עקרוני. אתה בא ואומר, אתה כאילו לא יכול להתעלם מהפן הלאומי שיש. אתה לא יכול לדבר פה רק לקהילה דתית, כי זה מאבד את ההיגיון של זה. קושייה טובה. מראש הקושייה הזאת היא טובה, גם הרפורמים הבינו שיש פה משהו שהוא לא עובד. ובין השאר הם ראו את הציונות וכל הדברים האלה, זאת אומרת, שמתנגדו לה כמובן, אבל היא הצליחה. ולכן המצע החדש, אני כבר לא זוכר קוראים לו, הוא טוען, ארץ ישראל זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מרכזי בהוויה שלנו, אנחנו, יש עריבות יהודית, כאילו, יש פה פן לאומי אצלנו, אנחנו קהילה אתנית, אחר לגמרי ממה שכתוב כאן. אתה צודק ש... כאילו, זה נראה שהדברים האלה זה פשוט המסלול הבטוח להתבוללות. זאת אומרת, אין בזה...
אני רוצה להגיד את זה בשם מלא, כאילו. כאילו, במובן של האמיתות הגדולות של המאה ה-20. כלומר, האמת הגדולה היא מוסריות, ובוא נחזיק אותה, ולזזל עם כל שאר המרכיבים.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, יש פה חוסר קוהרנטיות שאתה בקלות רבה יכול לתפוס אותו.
כן, אבל גם העניין שהוא מתגלה במציאות. בהגות אפשר להתעלם ממנו, כשאתה... כאילו שאתה בשלב שלה להגות את זה, אז נראה איך שזה מסתדר, אבל כאילו שאלה אם בפועל זה באמת מה שקורה, בסוף כאילו היסטורית
מסתדר שלו. כאילו אצל ימן כהן, בעקבות זה שיש גם איזשהו מושג התגלות, אז אני יכול להבין שלאומיות היא טבע, ואז ההתגלות מחזיקה את זה. ויש, הוא מכיר באיזשהו קשר שאין לו נגיעה בו, שהוא מתקיים. והוא לוקח אותו כמובן מאליו, והוא מדבר רק הלאה ממנו. אבל הפורמים...
אלף את הצוד... אתה עולה פה לעוד נקודה שהיא נקודה חשובה. יש פרטיקולריות שהיא עובדה, כאילו לא, בדור מסוים, זה מובן מאליו.
אבל כשאתה הוגה, אתה צריך להגיד, אני אגיד, כהוגה, בשביל לסדר את זה בצורה קוראת. אני חייב להגיד שיש התגלות. אחרת אני לא יכול
להכיר בדברים האלה. נכון, אבל במובן מסוים, הרפורמי בא, הוא לא צריך להסביר, אתה מבין, למה הוא מגיע לבית כנסת ולא לכנסייה. לא צריך להסביר את זה, אתה מבין, כי זה כאילו המובן מאליו. כמו שגם אתה לא מסביר יום ולילה את כל דבר שאתה עושה, נכון? ואם צריך להסביר אותו, לא בטוח שאתה צריך להסביר אותו בצורה טובה. זאת אומרת, יש איזשהו מובן מאליו. עכשיו, זה ברור שעם הזמן, המובן מאליו הזה השתנה לכל הכיוונים. גם כי נוצרה התבוללות מאוד מאוד חזקה. איך הרפורמים מראה עובדים היום? איך הם עובדים היום? זאת אומרת, אם אתה אורתודוקסי, אתה מגיע לבית כנסת בשבת כי אתה חייב. אפילו אתה הולך שעה ברגל. למה להגיע לנושא הרפורמי? למה להגיע בכלל? עכשיו, כמות הרפורמים, שהם רשומים כרפורמים, שמגיעים בשבת לבית הכנסת, בסביבות ה-10-20 עכשיו שנייה, אז לכן, אוקיי, עכשיו המנהיגים או המנהיגות הרפורמי החשובים והחשובות, כאילו הרבנים היותר חשובים, הם נאלצו להגיד, שמה, יש פה אחלה מנגינות. אולי מסורתיות, אולי קרליבך, אולי חסידי, אולי סמל וגם, כאילו...
אני אומר, יידיש כעת נגיד במובן הזה, הוא הרבה יותר כנה.
נכון.
כי הוא אומר, משמעות? זה לא הסיפור משמעות. כאילו, זה לא מחזיק שום דבר. זה פשוט נורא כיף. אז בוא נעשה את זה. כאילו...
נכון. לא, בואו, אני תראה, אני חושב שאף אחד פה לא... לא נראה לי שיהיה יפור אותנו לרפורמים.
זהו, גם לא היה לי עניין לסתור את ההגות הרפורמית, רק ניסיון להבין באמת איזה מין זהות יהודית לאומית יש פה. כאילו, על איזה מין גבולות של לאומיות הם כן שומרים. כי הם כן שומרים, זה מה שאני אומר. הם בסוף הם כן שומרים, הם לא אומרים...
בוא נחזור למה
שאתה מדבר, על החיים של היום.
אפילו על הירש, פה.
כי הירש אומר באופן מאוד מוצר, כאילו שהוא לא אומה, הוא אומר את זה במצע, הוא אחד מהמנסחים הרדיקליים של המצע. הוא אומר, אנחנו לא אומה, אנחנו קבוצה דתית. וגם מה שיכול להכיר
דתית. הוא רוצה לגייר את כולם עם הקבוצה דתית? לגייר לא במובן הלאומי, אלא במובן הדתי. כלומר, הוא אידיאליסט, יש לו אמת, הוא מחזיק את האמת והוא רוצה להכיל אותה על כולם?
לא, הוא מחזיק אמת שבדומה למה שאמר כהן אומר, במובן מסוים, מחזיק אמת שמיועדת לכולם. לא,
הוא לא יכיל אותה בכוח, הוא לא עושה מסעות צלב מוסריים, אבל כאילו...
הוא בפירוש אומר, אני מכיר את העובדה שגם הדתות האחרות, אנחנו מבריחים את מאמציהם ועושה את האמיתות המוסריות והמונותאיסטיות. אנחנו מבינים שרוח נשאר חבל שזה מראה
למה לשחק במגרש הזה, זה מה שאני שואל. למה הרפורמי מתעקש לשחק במגרש הדתי עם כל מה שהוא
מבין בצורה מוסרית? את הקושייה הזאת כבר ניסחת בצורה המוחצת ביותר. עכשיו, אני רק רוצה להדגיש נקודה שהיא נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. שוב, יש פה משהו שאנחנו קצת מתחמקים ממנו. נסיים בזה, ואז יש לך את זכות הסיכום והמילה האחרונה, אנחנו רוצים כבר לגמור. כאילו, אתה חי... זה מה שאתה מאוד דיבר על זה בהרצאה שנתנו פה. כאילו, המובנים שינו את הכללים. זאת אומרת, נגמר העולם הזה שבו יש עסקה, יהודי חי בגטו, ואני שונא אותו. ואני הורג אותו. ומצד שני, הוא יכול להיות מה שהוא. העסקה הזאת נגמרה. העולם המודרני לא מציע, העולם המודרני לא מציע את העסקה הזאת. הוא אומר לך, אני רוצה חברה אחידה. אני לא מוכן לקבל את כל הדברים האלה של, יודע, שהוא את ה... ראינו אותם בתחילת השנה של כל האמירות הקשות לגבי יחס לגוי ודברים כאלה, אני לא מוכן לקבל את הדברים האלה. מה היה אומר כהנא כשרצו לסלול אותו? אוקיי? הוא אמר, חבר'ה, אני מקריא מהתורה, תצרפו את התורה, שים את משה רבנו בכלא, זה לא אני. אז כאילו האמירה הרפורמית אומרת, אין ברירה, אנחנו צריכים לזרוק את זה לפח. זאת אומרת, תראה, הצומת פה היא צומת שמתחילה מהמהפכה הצרפתית, או מתחילה עם נפוליון ודברים כאלה. אנחנו מוכן, אין יותר גטאות, המדינה היא צריכה להיות מדינה מאוחדת, אנחנו לא מדינה של ימי הביניים. עכשיו, אם אין גטאות, אתם צריכים להוכיח יותר אזרחים שרואים בכל האזרחים, אזרחים שווים, לא אנשים שיש פה שווים יותר ושווים פחות. בלתי אפשרי הדבר הזה. עכשיו, אז הרפורמי מרים את הכפפה. ומה עם האורתודוקסי, שוב, המודרני, שהוא מסתבך.
אתה תמצא איתו סתירות לא פחות עמוקות מסתירות שאתה, זאת אומרת, יש פה הרבה אפולוגטיקה, הרבה הסתרה של דברים, דברים מתחת לשולחן ודברים
מעל השולחן. זה באמת הבחירה, להיות אורתודוקסי בצורה מסוימת, או אם אני אלך לכיוון המוסרי, אז אין לי שום עניין להיות חלק מהדת, אני אהיה מרקסיסט, כאילו.
לא, אתה מבין, כאילו, מה שקרה, שבצומת הזאת, שמכריז קלרמון טולר, אחד מראשי המהפכה הצרפתית, הוא אומר, ליהודים כפרטים הכל, ליהודים כאומה כלום. ואחרי הוא אומר, אם אתם רוצים אומה, אנחנו נגרש אתכם מפה, מצבי לארץ ישראל. כך הוא אומר. כאילו, פה נוצר צומת, שבצד האחד שלו זה הרפורמה, ובצד השני שלו זה הציונות. בהתחלה היה עוד אפשרות, וזה נשאר בפולין, איפה שהם נובלים, לא שינו את הכללים. בסוף זה גם הגיע לפולין.
או להצעות ביניים כמו מנקורן, כמו...
לא, גם את הרמנקורן אתה כיסחת, זאת אומרת, גם הרמנקורן נמצא באותו פרדוקס.
לא, אבל הוא מכיר בקיימות של פרדוקס, בזה שהוא מכיר בהתגלות. כלומר, הוא מכיר בקיום של פרדוקס.
לא. גם על מקורת, תקשרה בדיוק אותו קשייה. בסופו של דבר הוא אומר, אני בגרמניה יהודי, גרמני בן דת משה. ואתה שואל אותו, למה להמשיך עם דת משה? למה? למה נתן לזה פולחן אוניברסלי כזה רציונלי? אותה קושייה תיפול גם עליו, הוא לא הסביר את זה עד הסוף. אתה מבין? הקושייה שלך, שוב, כאילו, יש ביהדות ממד פרטיקולרי. הנאורות טובעת להסיר אותו. בשם אוניברסל, היא מדומיינת, כי היא בעצם נוצרית, או בעצם צרפתית, או גרמנית, או פולנית, או משהו,
או אמריקאית. או רציונליסטית
שמצפילה
מיוחס, כאילו.
נכון. בשורה, אתה אומר, אנחנו יושבים פה בגבעת הדגן, אנחנו יכולים לגלג על הדברים האלה. אבל היהודי שחי בארצות הברית, אני אספר לכם סיפור קטן, יש לי פה סיפורים פה עוד החדשה, אני אספר לכם סיפור קטן, הייתי בלוס אנג'לס בשנה שעברה לתקופה לא קצרה. והתארחתי את המשפחה, משפחה שהייתי מגדיר אותה משפחה מאוד חרדית. זאת אומרת, הם לוקחים את הילדים שלהם לבית יעקב, בנות בית יעקב, כאילו חלקם לומדים בארץ במכללה, זאת אומרת, זה חרדיות, אבל הם לא הלכו ללמוד תורה, הם הלכו לעשות ביזנס. יש הקפדה בהלכה, אבל קשרו, וכל חרדיות בנוסח אמריקאי. כן, סיפרה לי האישה, כזה שם, עוד שם כזה, כמו הבן שלה, בית מידות ענקי, היא אמרה שהיא מארגן אותו, שהיא ארגנה לפני כמה ימים, במדשאה, יום הוקרה כאילו, לחיילים אמריקאים. לא יהודים. אם יבואו, יהיה ברביקיו, דגל אמריקאי יונח, כל הדברים האלה. עכשיו, ברור שהכל יהיה קשה. אבל... היא מבינה שאם היא לא... שנייה, אולי פה ניסו את הערובת, אולי הבא שלך, איזה חייל אמריקאי חסון, היא תתפוס אותה. היא מבינה שאלה כללי המשחק. זאת אומרת, אתה יכול... ארצות הברית היא הכי מחיקת לכת, כי היא לא צרפת. אין בה אחידות, היא מבינה שבה ממד פדרלי מאוד חזק. אבל... אין קיום ליהדות בצרפת, אין לה קיום. אין לה קיום, היא בעצם נעלמה. עכשיו, מה שקרה קרה דבר מאוד מוזר, כי הצרפתים ברחו מאלג'יר, ואז המון יהודים מאלג'יר הגיעו לשם. וחלקם אחרי זה גם התחזקו וכל הדברים האלה, ואז נוצר שם איזשהו משהו שאל תדאגו, הוא יטופל. זאת אומרת, אני יכול להמר שהסוג הזה של היהודים לא יהיו בצרפת בעוד 50 שנה. לא יהיו. הם יהיו חלקם פה וחלקם בארצות הברית. או בקנדה. הם לא יהיו בצרפת. כי זה אנומליה. זה לא היה אמור להיות.
יצא דווקא כל מיני דברים מעניינים גם.
בוודאי, שוב, דרידה הוא תוצאה את הדבר הזה. דרידה, שוב, אבל דרידה, זה הבעלה שלו, לא מלטבל שלו. אבל פתאום זה חושב יהדות, אתה יודע, חרדית כזאת, דתית כזאת, גדולה.
שסניקית.
כן. כאילו, אז ברוך השם, המוסלמים מטפלים בהם. לא צריך עכשיו, לא צריך עכשיו, או לפן לטפל בהם גם כן יפה, כמו שהיא יודעת. גם זה יכול להיות. אבל זה ייעלם, זה כל יהודי צרפתי, זה ייעלם, זה יש הזמן. הם למזוודות, או שהם יעברו לפה, או שהם יעברו לארצות הברית. אז כדאי אולי יישארו.
אבל יש שם מרכזים באירופה כאלה של יהודים, כאילו.
מרכזים באירופה איפה בדיוק?
בריסל.
בבריסל, שמע, בבריסל הכריחו אותם עכשיו ללמד אבולוציה.
את החסידים שגרים בבריטניה, לא בסדר, באנטוורפן, בכל זה יהודים מתבוימים, מודרני. טוב, ליאל, כמה מלות סיכויים אתה רוצה להוסיף?
טוב, דבר ראשון אני חושב שמישהו רוצה גם לראות איזה, אולי איזה ככה דעה שמאוד מאוד כנגד, יכול לקרוא קצת רש"ר הירש על התורה, כאילו, ומופיע שם בצורה, אני רציתי לגעת בזה, אבל לא הבאתי במקור, אז אמרתי, בסדר.
אתה יכול לשאול.
הדברים ידועים.
לא, לא דבר ידועים.
כן, לא את הטקסטים, אבל...
באופן כללי, רק להזכיר, לזכור בכמה מילים, שהרש"ר הירש באמת יושב איפה שאולי, על הנקודה של איפה שהביקורת של ביני יושבת גם. בעצם טוען שכאילו שאם אתה רוצה כאילו לעזוב את הכל, אז תעזוב את הכל. מה אתה בעצם רוצה כאילו, עם מה אתה נשאר? זה בעצם גם מה שהרש"ר הירש אומר, לכן הוא מאוד מאוד נתפס על הנקודה הזאת של... של השמירה של החיים הדתיים כפי שהם. אם כי בניגוד, גם הוא נקרא לזה רפורמטור במרכאות לא קטן, הוא לא רב מסורתי, הוא מבקש, שהוא רוצה, הוא לוחד את הקהילה שלו להשתלב בחיי הכלל, פשוט כיהודי, כיהודים לכל דבר ועניין.
הוא בפולמוס הפרדת הקהילות הוא
בעל ההפרדה.
בעל ההפרדה.
הוא הקיצוני דווקא.
כן. כן, הוא האורתודוקס.
בזמן שאנשים כמו גייגר הם מאוד מנסים ליצור קשרים, לא הולך. בסוף זה באמת מופרד ומוכר על ידי השלטונות ככה, קהילות נפרדות. סתם, כמה מילים לסיום באמת. אני חושב שעם כל כמה שהיום לפחות, האגודה הזאת נראה קצת... אולי אידיאליסטית מדי וגם חסרת בסיס מוצק. הבסיס הוא קצת טכני, כן? מה הבסיס של הרמן כהן למשל? היהדות הכי טובה בזה, כן? הכי טובה בלהביא את המסר המוסרי לעולם. חיו לפני 100 שנה. זה בוודאי אפשרי, אפילו שהאמת שהרמן כהן כבר נכנס, כבר הפך להיות סוג של אופוזיציה, עוד בחייו. אבל כן, זה גם, אני חושב שזה מוביל אותנו לשאלה שכאילו, שבאמת השאלה המרכזית של החבורה, עד עכשיו פחות או יותר רוב החבורות שהתעסקנו בהן, המסקנה הייתה יהודים וגויים, זה אחר, ולא יכול להתחבר. שואל עצמנו את השאלה, אם כבר אפשר לענות את התשובה על השאלה, אז מה קורה כשאנחנו מורידים את המחסומים האלה? המטאפיזים או הקבליים או הגזעיים, באמת מה קורה כשדבר כזה קורה? אם אפשר כבר לענות את השאלה הזאת, אני ספציפית לא יודע, אני חושב שכאילו, מצד אחד זה מאוד מאוד ברור, כאילו מה קורה ליהדות בארצות הברית למשל, רמת ההתבוללות שם. מצד שני, אפשר לומר שהיהדות שם עדיין לא חיה ובועטת. ויש לה מקום של, לא יודע אם להגיד מקום של כבוד זה המונח המתאים, אבל היא מאוד מאוד מרכזית, ספציפית בארצות הברית, היא קהילה מאוד משמעותית. ואני חושב שזה עדיין בגדר שאלה, אבל יש התשובות לכאן ולכאן, אבל... אני חושב שזה אולי שאלה שבאמת אפשר לצאת ממנו מהדיון הזה. וזהו.
תודה. תודה רבה, מדינה. אני מקווה שכולם שמעו את הקלטת.